עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד ורוני בר-און.
103 FM. שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. הסגר מקבל היום שוטר הטוב. סגר הוא כלי עיקרי במאבק במגפות ומוכר משחר ההיסטוריה הידועה לנו. והוא עובד. תמיד עובד. לפעמים מהר, לפעמים לאט. גם מי שלא יודע איך פועל מסנג'ר RNA מבין שאם חולה לא בא במגע עם בריא, הבריא לא יחלה. נקודה. כל ההתפתלויות וההסברים האחרים לא יעזרו. חכמי ישראל מימי המשנה כבר הכירו את זה, הרמב״ם כותב על כך בהרחבה, והוא לא ידע דבר על חיידקים או נגיפים. אבל הציבור איבד סבלנות, והוא לא קונה את הטיעון שאלמלא הטלנו סגר, המצב היה הרבה יותר גרוע. וגם כשכולם יודעים שהסגר באמת לא סגר אצלנו, ובכאילו, הם דורשים להסיר אותו. והפוליטיקאים ערב בחירות, ומתכופפים. אז בואו נעשה עסק. יפתחו את הסגר מחר או ביום ראשון, בעוד 10 ימים יזנק גל התחלואה, ובעוד 3 שבועות תיגאה גם התמותה. אם זה קורה ככה, כל מי שדרש השבוע לפתוח את הסגר, יישבע כאן ועכשיו שיותר לא יצייץ, לא יאמר מילה על הטיפול במגפה. יפסיק לתת עצות ולהפעיל לחצים, כי דמם של המתים וסבל החולים ומצוקת הצוותים הרפואיים בראשו. ואם זה לא יקרה, אני אשתוק בעניין הקורונה.
שלום, אני רוני ברון ואני היום השוטר הרע. שוטר רע, בעצם שוטר מאוכזב. לשני ראשי מפלגות חדשים שאני אישית מעריך מאוד, מרב מיכאלי וגדעון סער. למרב יש רשימה מכובדת לכנסת עם קטם קשה, במקום השביעי. אבתיסאם מראענה נושאת באמתחתה התבטאויות קשות ומקוממות, להלן מקבץ. אז היגטו תחת כיבוש אכזרי, יודגש אם מתכוונת לכיבוש ישראלי, לא לכיבוש של החמאס, 2. לא עמדתי בצפירה של יום הזיכרון. בזמן שכל המדינה כמעט עמדה דום, המשכתי לנסוע. אלה היו 2 דקות מופלאות בזמן הצפירה. מיכאלי נשאלה על כך בכמה רעיונות, ואחרי שתיקות מוזרות, כל שהסכימה לומר היה, זה לא מייצג את מפלגת העבודה, התבטאויות לא מוצלחות, אבל זה לא פוסל בהכרח את אבתיסאם. כשנתבקשה לגנות את הדברים, השיבה ביסוס, אני חייבת קודם לברר איתה את הדברים. חלפו כבר 48 שעות וקולה של מיכאלי בעניין נדם. גדעון סער בהחלט מפגין יכולות אישיות ופוליטיות מרשימות. אמש הציג את רשימתו לכנסת. תכירו את מקום 19, עורך דין אורנה דודאי בחר. תשמעו מה מצא עמית סגל הבלתי נילה אצל החקית המיועדת ופרסם היום. לפני פחות מחודשיים פרסמה פוסט בפייסבוק, פה הוא קראה בעצם לציבור שלא להתחסן. החיסון של פייזר היא קראה חיסון קוקוריקו. שיתוק בפנים כתוצאה מהחיסון הוא תופעה נפוצה. שיתוק שיכול להיות גם לנצח. מסתירים מקרי מוות. פייק מוחלט. לפני 4 שעות, בעקבות הפרסום של סגל, נפקחו עיניה של הגברת. הפוסט המפליל נמחק, ותחתיו פורסם היום פוסט חדש. לכו להתחסן, גם אני התחסנתי. ממש נערת גומי. למרות שהמקרה הזה לא דומה בחומרתו למקרה הקודם, עדיין הוא טעון עברה, לפחות זה. ויור תקווה חדשה מה? בינתיים, אף מילה.
מה שלומך, רוני?
אני אגיד לך, זה שהמוזיקה היום חזקה בשוטרים, זה סימן שמצא חן בעיני מעיין, מה שאמרנו.
כן, אני חושב שזה סוג של תשואות.
כן, יפה. לפחות מעיין, שנדע. לפחות אחד מבין מה שאנחנו רוצים. אחת.
טוב.
אחת.
ככה. אז את מעיין כבר הזכרת, היא אחראית על השידור, והעורך והמפיק שלנו הוא אסף נבו.
נכון.
אנחנו יכולים ישר להתחיל לעבוד?
אתה יודע מה, הייתי קצת כן. מדבר קודם, אבל בוא נמצא מקום אחר כך, בוא ניתן למאזינים לשמוע קצת קולות אחרים. את שלנו הם עוד ישמעו היטב בהמשך.
ערב טוב לחבר הכנסת זאב.
הוא לא, לא על הקו לא. אומרים לנו באוזניות. נו, אז תגיד, מה אתה אומר על 2 הגברות האלה? מעניין אותי. אני כמובן, קודם כל, אני אתן לך מה שנקרא, ארים לך להנחתה, לפני השאלה הזאת, אני מסכים עם כל מילה שנתת בשוטר הטוב, ובאמת זה דילמה אם זה טוב או זה רע, כי כל
לא.
המכחישי סגר האלה כבר יצאו לי, סליחה על הביטוי, באמת, באמת, מכל החורים. אי אפשר יותר לשמוע את הדבר הזה, מה אומר, הציבור נמאס, אז מה אתם אומרים את זה? ברגע שאתה מדבר על זה ברדיו, ברגע שאתה מעודד את זה ברמה מנהיגותית, אז הציבור שומע ואומר, אוקיי, מבינים את הרמזים, בואו נמשיך בשלנו.
ואני יכול רק להסכים עם השוטר שלך ביחס לשתי הגברות הללו. אין לנו אלא לקוות שלא נראה אותם בשורות הכנסת. כרגע, לפי הסקרים, זה לא צפוי, לא זאת ולא זאת.
שמעת
ש... היה לנו... היה לנו...
סליחה, כן.
היה לנו סקר טוויטר אתמול.
זה...
חובה מאתמול, עוד לא הספקנו.
ברור.
שאלנו, אז מה עושים עם הסגר? מעריכים אין ברירה, 21.7%.
אני הצבעתי בעד מעריכים.
מתחילים לצאת אין ברירה, 22%, אותו דבר. סגר זה פייק סגר. 37%.
ברור.
ותתחסנו וזהו 19%. אלה החובות.
אתה מבין שה-21 בהתחלה וה-19 צריכים להיות ביחד? כי אלה שאומרים תתחסנו צריכים, אם מקבלים את הכלל שצריך להתנהג לפי מה שמחליטה, המחליט הגורם המתכלל והמנהל את הברדק הזה, למרות שהוא עושה את זה רע מאוד, אז אלה שאומרים תתחסן, כלום לא יצא להם בלי הסגר, ולהפך, אלה שיהיה להם סגר ולא יהיו חיסונים, זה הבה תליה, זה תנועת המספריים לגזור את הקורונה הזאת. שום
נכון.
דבר אחר.
זה נכון, באמת הייתה ציפייה כנראה אופטימית מדי שברגע שיתחילו להתחסן זה ישפיע, אבל זה... כשדיברו על חיסון עדר, דיברו על כך ש70-80% מחוסנים, אנחנו כן. עוד לא שם, בסדר. גם אם נצרף את אלה שחלוק.
אז אני אומר עוד פעם, צריך גם לחסוך בהתבטאויות מצם הגורמים שמתכללים את כל האירוע הזה. ולא צריך בסגר הראשון לבשר, תמהר, תצאו, תשתו בירה פעם אחת, ובסגר השני בעוד שבוע אם יהיה פה אומנות. אתה כגודל הציפייה, או כגודל האכזבה, או כגודל האכזבה, גודל הציפייה, אתה מבין? או להפך,
נכון,
סליחה.
נכון.
ואז כשאומרים להם עוד שבועיים יהיה פה אומנות, וכל הזמן מהדקים את מה שטעון הידוק, ואז הוספים את זה לסגר מלא, ואז מעריכים את זה, ואז מתקוטטים על 24 שעות ימינה או שמאלה, זאת אומרת גנץ או ביבי, באמת, למסתכל מהצד, קצת קשה, אנשים בכל אופן, תראה, לא כולם מבוגרים כמונו, שכבר ראו לא מעט בחיים, וכבר ויתרו על לא מעט בחיים, וקשה להם, קשה להם עם הקטע הזה, שמובילים אותם בדרכי הקלטון, וכל דקה מישהו משדר להם משהו אחר באוזניה. יש לנו אותו.
נכון, נכון.
נפלא, נמצאה עבדה.
ערב טוב לזאב אלקין, תקווה חדשה. הוא שבר שר ההשכלה הגבוהה, והנה למה.
צעקנו, זאב, זאב, בסוף הגיע זאב.
בסוף הוא הגיע.
כשצריך אותי, אני תמיד שם.
זה נכון.
תגיד, תמונת הגושים כפי שהיא מסתמנת, והחיבורים והלא חיבורים, זה טוב לעם ישראל?
שאלה, מה אתה מגדיר כטוב לעם ישראל?
אני שואל, מה אתה מגדיר?
כן, אתה...
איך אתה מגדיר?
אנחנו יודעים מה אתה מגדיר, דבר לפי הגדרתך. טוב לעם ישראל...
אני אגיד לך, אריה, מה בטח לא טוב, זה הדרך לנהל את המסחרה הזאת. למשל, אני הזדעזעתי כשראיתי את הפרסומים לפני כמה ימים, שנתניהו אומר לסמוטריץ' ובן גביר, אם תתחברו, אז אני אאשר בנייה בירושלים, ואם לא, אז לא. זה בטוח לא טוב. כן? אם אפשר לבנות בירושלים, אז צריך לבנות בירושלים, נקודה, בלי קשר.
אנחנו מדברים עם מי שהיה שר לענייני ירושלים.
ולפני חודשיים לא היית מזדעזע מזה, נכון?
לא נכון, לא נכון, רוני. אני דחפתי לבנייה בירושלים המון שנים, וגם היו לי
כמה... לא, 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 עזוב את הבנייה בירושלים, מדברים פוליטיקה עכשיו. אתה היית אחד השושבינים הגדולים לקטע שלא רציתם להפסיד קולות של הימין בבחירות 3 ובבחירות 2 ובבחירות 1.
זה לגיטימי. השאלה היא לגיטימי להשתמש בבנייה בתור פיתוי לזה.
לא, שנייה, בוא נעשה סדר שני דברים. אחד, אני דווקא לא יצא לי להיות שושבין בעסקאות שכללו את בן גביר, ולא בטוח שאני מצטער על זה יותר מדי, אבל דבר אחד בטוח, ובזה חד משמעית, אני חושב שלהפוך בנייה לירושלים למסחרה של כן יהיה תהליך פוליטי מסוים או לא, זה פשוט חלק מחצייה של אותם קווים אדומים שהביאו אותי להחלטה לעשות...
זה לפני חצי שנה הסתובבה פה מסחרה יותר גדולה, עניין הסיפוח. אתה לא זוכר את המסחרה הזאת?
אני לא זוכר שמישהו אמר שאם תעשו מה שאני רוצה, אז יהיה סיפוח, ואם לא, אז לא.
זה מה שהוא אמר לימין כשהם הצביעו בשבילו, הוא אמר אני אעשה סיפוח, וכשהוא יכול היה לעשות סיפוח, הוא לא עשה סיפוח. זה דרך אגב, אם אני זוכר נכון, אחד הדברים שאמרת שגרמו לך, מה שנקרא, לשנות את דעתך על יו"ר הליכוד.
יש מספר דברים שגרמו לי לשנות דעתי על יו"ר הליכוד, כי יו"ר הליכוד השתנה.
נכון, נכון, אנחנו לא מתווכחים. אני אומר שגם הבטחת הסיפוח, כן, אתה יודע, זה הבטחת בחירות, זה נכון, אבל זה בנפשם של אותם האנשים שכל החיים שלהם הם באים מתוך הקטע, מתי כבר יבוא הסיפוח המאושר הזה?
זה נכון, ועוד פעם, אני מבדיל בין הבטחת בחירות שיש פה סוגיה בפני עצמה, אגב, הבעיה הקשה זה אפילו לא שזה לא קרה, אלא גם הבעיה הקשה ש... יש, נתניהו גם נתן התחייבות לכמה שנים שזה לא יקרה בשם מדינת ישראל, והיא סוגיה כבדה בפני עצמה. אבל עדיין אני מפריד בין זה לבין הזוועה הזאת שראיתי, שבנייה בירושלים היא משהו, זה לא פחת.
אז אני אסכים איתך שזה באמת בלתי נסבל, אבל אני רוצה לחזור שוב לעניין הגוש שקם בימין של סמוטריץ' עם בן גביר. האם תקווה חדשה מסתכלת על התהליך הזה בדאגה? כי לכאורה יש פה גוש שעוברת, מפלגה שעוברת אחוז החסימה.
מפץ גוש חוסם.
תצטרף לנתניהו.
זה ברור שהסיפור הזה מגדיל את הסיכויים של נתניהו להרכיב ממשלה. אין פה שאלה. הרי נתניהו בנה תוכנית של 5 נקודות, איך הוא מנסח את הבחירות האלה. הסעיף אחד, לפלג את הרשימה המשותפת, הוא יכול לסמן והוא יצליח. בדיוק בדקות האלה רם הגישו רשימה עצמאית, וכנתו הוא הרוויח בכל מקרה.
גם אתה לא עצוב מזה שהם התפלגו?
לא, לא. אבל אני עצוב ממשהו אחר, אני עצוב מזה שנתניהו רואה שיתוף פעולה עם התנועה האסלאמית כדבר לגיטימי.
שלא עובר את אחוז החסימה, נו, מה זה חשוב?
אני לא יודע, אולי כן, אולי לא. אף אחד מאיתנו לא יודע מה יקרה. הסעיף השני בתוכנית הזאת היה לחבר את סמוטריץ' לבן גביר, וגם פה הוא יכול לסמן וי.
נכון.
עכשיו נשאר לו עוד 3 דברים שהם כבר לא תלויים בו, אלא תלויים...
שאתה אומר שיש לו 3 פרקים, מנית 2, אתה אומר יש עוד 3, זה מתמטיקה יפה, בסדר, סליחה.
אמרתי תוכנית 5 נקודות.
טוב.
אז בשניים הוא יכול לסמן וי. נשארו עוד 3. אחד... זה כמובן נפתלי בנט, התוכנית פה מאוד ברורה, נפתלי בנט היום הוא היחידי שמעביר לו קולות מהצד השני, לוקח מצביעים שרוצים החלפת שלטון, ואומר להם, אני אחליף את השלטון, אבל מצד שני אומר, אם זה לא יסתדר לי, אז אני בהחלט יכול ללכת עם נתניהו, ולכן מבחינתו של נתניהו זאת הדרך לקבל עוד קולות.
מצד שני, הם נשבעים שהם לא ימליצו עליו, אז אולי לא יהיו מספיק ממליץ, אולי לא יטילו עליו הרכבת ממשלה.
רגע, ארי, כששואלים אותי בתוכנית רדיו רגילה, על זה אני עוד מבין. אבל שניכם ח"כים מנוסים,
זה נכון, זה נכון.
ואתם יודעים שאין שום משמעות.
אין שום קשר לעניין הזה. אבל אני רוצה לשאול אותך, רגע, זביק. תראה, אם הקולות שלוקח בן גביר וסמוטריץ' באים רק מהליכוד ומימינה, אז לא קרה בעצם כלום. האם זה גם לוקח קולות ימניים שהלכו אליכם?
לא,
זה
לא,
כבר
לא,
סיבה.
לא.
למה לא? למה לא? למה?
כי אני מכיר את הסקרים, זה לא. זה רק עוזר לצד של נתניהו למקסם קולות. מה שאגב, הזכרתי נקודה שלישית, הנקודה הרביעית בתוכנית של נתניהו, שהצד השני יפסיד קולות. בצד שלו זה כבר לא יקרה, כי כנראה שסמוטריץ' ובן גביר ביחד יעברו את אחוז החסימה. בצד של מתנגדי נתניהו, למשל בני גנץ, הוא היום מתחת לאחוז החסימה, ואם ככה זה יימשך והוא לא יפרוש, הוא יכול לשרוף קולות, ואתה יודע ששריפת קולות בפועל חצי עוברים לצד השני.
בוודאי.
ואותו דבר זה ליחה. יש 2 מפלגות כרגע בצד שהם כאילו נגד נתניהו, שאם הם ילכו עד הסוף ולא יעברו את אחוז החסימה, הם בפועל יעניקו כל מפלגה כזאת, 2 מנדטים לטובת הגוש של נתניהו. זאת אומרת שזה 4 מנדטים במתנה. זה בדיוק מה שחסר לו. אז לכן מבחינה זאת הוא יכול גם לסמן וי, שבינתיים זה נראה שהצד השני הוא מפולג יותר, ויש פה מפלגות שבסכנה לא לעבור את אחוז החסימה, או יותר נכון כבר היום נמצאים מתחתיו, גם כחול לבן וגם מפלגה של זליכה. והדבר החמישי, שזה עוד לא הוכרע, אבל על זה למעשה זה יהיה העלילה המרכזית בבחירות האלה, מי הוא המועמד שנגדו? הרי ברור שנתניהו מעדיף את לפיד, כי הוא יודע שאת לפיד הוא מנצח בדרך הקלאסית ימין-שמאל, ואז מגדיר לעצמו את הקולות העבודים מימין עוד פעם הביתה, ולעומת זאת הוא מפחד פחד מוות להתמודד מול גדעון סער, פעם ראשונה שהוא לא מתמודד מימין.
שאלה אחרונה מבחינתי, מה אתם עושים עם מקום 19 אצלכם, עם עורכת הדין אורנה בחר, אורנה דודאי בחר,
דוידאי
שהיא מכחישת חיסונים?
היא לא מכחישת חיסונים, היא כבר פרסמה שהיא כבר...
נו בטח, כי עמית סגל תפס אותה, בוא אני אקריא לך.
אני יודע, עמית סגל לקח מה שהוא תמיד יודע לעשות במצויות, פוסט שלה שפורסם לפני כחודש ומשהו, כמה שבוע.
בדיוק כשהתחילו החיסונים.
והתגר אותה, והיא כתבה על זה כבר היום תגובה, שזה היה בשלבים הראשונים כשהחשש מתופעות לוואי, והיא זמן חזרה בה, ואפילו הלכה והתחתנה היא בעצמה מזמן. אז לכן מבחינה זאת הכל בסדר.
היא נשארת במקום ה-19 ברשימה.
היא חברת מועצת העיר פתח תקווה, משנה לראש העיר.
הייתה או עדיין?
היא חברת מועצה היום והייתה משנה לראש העיר, והיא ממשיכה להיות בתוך הרשימה שלנו.
אוקיי, טוב.
תודה רבה.
תודה רבה, זאב.
תודה רבה לכם, וערב טוב.
וערב טוב ליהודה שלזינגר, הכתב והפרשן הפוליטי של ישראל היום.
שלום חברים, ערב טוב.
שלום.
ערב טוב.
מה אוכלים היום לארוחת ערב?
שונט, מה זאת אומרת? אנחנו ביום חמישי, אני מספק בכלל.
זה ארוחת לילה, לא, זה לא ארוחת ערב.
אתה יכול להתחיל ב8 ככה עם רגל קרושה, 9 לעבור הלאה. תאמין לי, גם אנחנו מתעסקים בפוליטיקה וכל מיני דברים כאלה, במקום לעסוק בדברים.
תן לי את הכתובת בפרטי ואני בא.
תגור, עניין.
יאללה, ביי.
עכשיו, מה נשאר מכל הרסיסים והמפלגות משמאל? בוא נראה.
תראו, העדכון של הדקות האחרונות הוא שכנראה סיפור שלך, מפלגת העבודה שלך מיכאלי לא עובד, מה שמשאיר את שלך עם הימור מאוד מאוד לא נכון על העזיבה של לפיד וללכת לבד, הוא כנראה ימצא את עצמו בחוץ. חולדאי, אנחנו מחכים לאיזשהו עדכון, יש איזושהי תחושה באוויר שיש איזשהו שיח גם עם מיכאלי, כן יבוא, לא יבוא, היא רוצה שהוא יבוא לבד, הוא לא...
על מה התפוצץ שלך מיכאלי?
אני לא, עוד לא הספקתי להתעדכן ממש לעומק, אבל זה לא יתרומם משום מה. דרך אגב, מרב מיכאלי מציגה עמדה בימים האחרונים מאוד מאוד ברורה, זאת אומרת, היא אומרת, קודם כל היא מאוד מאוד מרוצה מהרשימה שלה, ובצדק, עם ירושלי, והיא אומרת, זאת רשימה שאני יכולה להסתדר לבד, אני והמותג, זאת אומרת, המותג הוא של מפלגת העבודה, יש לנו שטח, יש לנו בית, יש לנו מסורת, לא צריכה פה טרמפיסטים, אז חולדאי הוא איש מפלגת העבודה, אז יש מה לדבר איתו שיבוא, שיהיה עוד איזשהו דמות, אבל כל הפואנטה הזו של לקח מפלגות, ואז אתה גם מכניס אותך לצרות כלכליות, אתם בטח מכירים את זה.
בהחלט.
זהו, אז שמה אני צריכה לקחת צרות של אחרים, ולכן המדיניות שלה הייתה מי שרוצה להצטרף כיחידים שיבוא, ומי שלא, לא, מה שמשאיר לנו את אופן שלך, לדעתי זה לך, אנחנו יודעים שהוא גם לא עושה חיבור, והוא גם לא יצטרף.
אני אגיד למה יש לה נימוק אחד, או אמור להיות לה נימוק אחד חזק, כן ללכת איתם, להציל קולות לגוש. הלו, יש לה גם אחריות לאומית לכאורה.
כן, אבל תשמע, ראינו דרך אגב מה שקורה בשמאל ולא קורה בימין, למשל את בוגי, שלא רוצה לפרוף קולות באיזשהו דרך מאוד ממלכתית, זה פשוט עזב. אני חושב שגם שלך מאותו מקום מבין שהוא סתם מסוף קולות ולכן הוא גם עוזב. דרך אגב, זה משהו שאי אפשר להגיד שקורה בימין. לא אתמול, עוד לפני החתימה של בן גביר עם סמוטריץ', הוא אמר תחת כל הצרענן שאם לא ילך לו עם סמוטריץ', אז הוא בכל זאת ירוץ. חגית משה, שגם אנחנו רואים את הפיאסקו הזה של השעות האחרונות וכל מיני ניסיונות להקים איזשהו, לחבר אותה עם כל ה-0.03 מצביעים שיש לה, אבל זה כן יותר
מה שאתה בעצם אומר יהודה, זה שאנחנו לא צריכים למהר עם הצ'ונד, ואנחנו יכולים להפליג בארוחה, לאכול גם קומפוט בסוף כמו שאתה אוהב, לא צריכים לחזור לטלוויזיה, לא יקרו דרמות עד 10 בלילה, אתה אומר.
תשמע, את כל האייטם יכול לסוף עכשיו, אבל לא יכול להיות יחד, אני מנסה להיות בן אדם רציני ולדבר איתכם בפוליטיקה,
אתה לא יכול להיות, בוא, יש אנשים שרוצים להיות להיראות אדם רציני ולא יכולים, אז בוא נראה מי אתה באמת, למה לנו סתם לשחק בשטיר.
אז תשמע, אז אני רוצה להגיש את הרשימה שלי שהיא רגל קרושה, גפילטפיש מקום שני, שלישי כבד קצוץ,
תעזוב את הכבד קצות, אני לא יכול לאכול את זה, אבל רק כיוון שהצבת בראש הרשימה את הרגל הקרושה, אני מצביע בעדך.
וגם אני.
תודה רבה, תדע לך, כל הכבוד, זה אחת התמיכות המפתיעות והמלבבות שקיבלתי היום.
זה נכון, זה נכון.
הגיע הזמן, תראו, זה מאכל, אם אנחנו כבר מדברים על נושא רציני, זה מאכל שבמשך שנים סובל מתדמית נוראית, באמת, הגיע הזמן לשים אותה במקום הראשון, ולהתחיל להחזיר אותה למרכז הבמה.
ואתה יודע שקוראים לזה ביידיש?
גלר, נו, ודאי.
עכשיו, מה שאנחנו רואים, זה כיוון שאנחנו לא רואים יציאה מהטייקו הפוליטי, ויכול להיות שעוד מעט יהיו עוד פעם בחירות, אז אנחנו כבר סיכמנו על רשימה. תודה רבה, תודה רבה, יהודה שלזינגר.
תודה רבה.
ואיתנו אבישי גרינצייג, כתב משפט של גלובס, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
אבישי, אתה מביא היום סיפור שלכאורה צריך לזעזע או לנענע את אמות הסיפים. הפרקליטות, היא ולא אחרת, מזהירה בכתב את סניגורו של נתניהו, עורך דין הבכיר רועז בן צור, בעקבות מידע שהתקבל אצלה. אסור לך לדבר עם ארנון מילצ'ן, שהוא עד תביעה בתיק 1000, ושצריך לומר שבועז בן צור ייצג אותו בשלבי החקירה, על נושאים המשיקים לכתב האישום. תגיד, צריך להזיר את בועז בן צור? מה, הוא לא מכיר את החוק? יש להם מידע שהוא עשה את זה? שהוא ניסה לעשות את זה?
אז ככה, בעצם אצל הפרקליטות התקבל מידע שבן צור מדבר עם מילצ'ן. עכשיו, הנקודה הזאת היא לא הוסתרה, הוא בעצמו הצהיר שהוא ממשיך לדבר עם מילצ'ן בענייני חולין. חברים, מדברים פעם בכמה שבועות על ענייני די יומה.
הוא גם היה עורך הדין שלו בפרשה הזאת עד שעבר לנתניהו.
אבל הוא יכול לדבר איתו על כל דבר בעולם פרט לענייני העדות שלו בתיקי נתניהו. הוא יכול לדבר איתו על עסקים ועל ביזנס ועל הכל חוץ מאשר על הסיפור הזה. אז אם מזהירים אותו, זאת אומרת שהם יודעים או קיבלו מידע על זה שהוא מדבר איתו בעניינים אסורים. תגיד לנו, נכון. מה זה המידע
אז,
הזה?
אז בעצם התקבל מידע ובעקבותיו הם גבו עדות גם ממילצ'ן עצמו וגם ממזכירה שלו, הדס קליין, שניהם די תביעה מאוד משמעותיים בתיק 1000, ומילצ'ן אכן אומר שהוא דיבר איתו ואמר לו שהוא יכול לדבר עם נתניהו, והוא אוהב אותו כך לטענת מילצ'ן, שבעצם
בועז אמר למילצ'ן דבר עם נתניהו, אתה יכול לדבר עם נתניהו, הוא אוהב אותך. זה בועז בן צור אמר למילצ'ן?
בעיניי,
סליחה שאני אומר, אם זה נכון, זה חמור ביותר. זה חמור ביותר.
כן, השאלה, רק השאלה היא האם מילצ'ן הוא זה שאמר לו שהוא רוצה לדבר איתו, ואמר לו, שמע, אתה יכול לדבר איתו, רק אל תדבר איתו על עצמי.
את זה הם לא יודעים.
זהו, או שבן צור הוא זה שיזם את העניין ואת הפנייה, אז זה נקודה שהיא מאוד משמעותית. זה עניין אחד.
ומה אמר מילצ'ן, ששאלו אותו על זה, מה אמר מילצ'ן, מי היה יוזם של המהלך הזה?
מה שאני מבין, מילצ'ן לא התייחס, או לכל פחות, זה לא מוזכר בעצם מי יזם ומי העלה את הרעיון. אבל כן יש פה נקודה נוספת שגם מתוך העדות של מילצ'ן עכשיו עולה שבן צור דיבר איתו על על האסטרטגיה של המשפט, זאת אומרת באיזה קצב אנחנו מנסים לנהל את המשפט. עכשיו זה נשמע אולי לא טוב, אבל אני לא כל כך מבין מה הבעיה פה. זאת אומרת להגיד אנחנו עובדים מהר או עובדים לאט, מנסים להעט את הקצב.
אתה יודע כמה רמזים סמויים, שנייה, משפט אחד, אתה יודע כמה רמזים סמויים אתה יכול להעביר באמירה, הוא אוהב אותך, דבר איתו ולספר לו על האסטרטגיה, זה בעייתי.
כן, אפשר להעביר הרבה דברים, רוני חשב שזה חמור מאוד, מנדלבליט חשב שזה לא כל כך חמור, הוא החליט שאין מקום לפתוח בחקירה, רק להסתפק במכתב ההזהרה.
כן, אבל גם זה הוא צעד מאוד קיצוני, שבעצם הצביעה שולחת לעורך דין שלה, נאשם, תיזהר, לא לחרוג ולא מהשורה. זה לא משהו שנעשה כל יום, בכלל לא. וכשזה נעשה בתיק של ראש הממשלה אצל עורך דין כמו בן צור, אז זה לא משהו שהוא עוד איזה מכה קלה בכנף, אלא זה סערה די משמעותית. שאלה אם זה ייגמר בזה, האם ייגמר במכתב אני... של הפקטות החריף והתגובה עוד יותר חריפה של
כן,
בן צור.
כן, אני רוצה לקרוא את כן. התגובה שלו, משלוח מכתבכם זה, הוא כותב לפרקליטות, שהוא בבחינת ניסיון להלך אימים על עורך דין מייצג, ושיש בו משום שימוש לרעה בסמכויות העומדות לכם, מכתב שתכליתו הברורה הוא לשבש את פעילות ההגנה, חותר תחת כל אלה.
כן. אז זה אמירה שהיא מאוד מאוד חריפה, והוא גם שולח העתק מהמכתב הזה לראש לשכת עורכי הדין או עובדין עדי חימי. זו שאלה, אם הוא ירצה להיכנס לתוך הקלחת הזאת, תרשו לי להעריך שהוא ימנע בזה, אלא אם כן לא תהיה לו ברירה. בינתיים תם ולא נשלם. עוד שערה מתוך כל השערות שיש לנו סביב תיק של ראש הממשלה, עוד לפני שבכלל התחיל הליך ההוכחות.
תודה רבה, אבישי גרינצייגר, כתב המשפטי של גלובס. שלום וערב טוב לאלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון.
שלום עמוס.
שלום לכם. תגיד. אני שמח תמיד לשמוע אתכם. כן.
גם תודה, אנחנו תראה. אותך, אתה רואים.
הם לא יודעים שיש קורונה ויש לנו בחירות? אין כללי משחק יותר? מה עכשיו טיל על מלט? איפה הסדר העולמי הקיים?
הם תסכים בדברים החשובים להם, לא בבחירות. אצלם הבחירות מתנהלות עם תוצאות ברורות תמיד.
למה
פעם ב-15 שנה כנראה.
כן. למה הם החליטו לראות עכשיו?
זה תמיד להסתכל על התמונה הכוללת ולקשור גם את הפרסומים על סוריה.
לכן התקשרנו אליך. החיסרה
באיראן נחושים, יש שני מימדים לאיום האיראני, הגרעין והאיום האזורי. הם רוצים שפשוט בלבנון על חשבון המדינה הריבונית ובסוריה על חשבון המדינה הריבונית, תקום ישות שמסוגלת לפגוע, ישות איראנית, שיעית, חיזבאלאית, שעובדת עם איראן, ואם אפשר גם מעזה, שלא נדבר על זה היום, עם חמאס וג'יהאד איסלאמי, שמסוגלת לפגוע פגיעה קשה באוכלוסייה האזרחית. ולמעשה, אנחנו, על פי מקורות זרים, מנסים למנוע לפחות חזית שנייה בסוריה, זאת מדיניות נכונה. אגב, היא התאפשרה במידה רבה, כמה שקשה לשמוע את זה, כתוצאה מההסכם הגרוע אמנם, שהוא בא בהוביל בשעתו מול איראן, כתוצאה מזה צהל יכול היה לרכז משאבים אדירים, כדי לטפל כנראה בהצלחה המבצעית מרשימה, לא אסטרטגית, ההבדל הוא שמבצעית זה פגיעה קשה בתשתיות, אבל הם ממשיכים במאמצים.
למה, אם לא ההסכם היינו מפציצים באיראן?
לא, עזוב את איראן. אני אומר שההנחה הייתה שהסנקציות הכבדות, טראמפ הרי ביטל את ההסכם, וההנחה הייתה גם אצלנו כנראה שהסנקציות הכבדות יכריעו את המשטר. זה לא עובד, ואיראן דווקא תחת טראמפ התקדמה לכיוון האופציה של נשק גרעיני. אסור שיהיה להם נשק גרעיני, כבר דיברנו על זה, אפשר לחזור, לא יודע כמה זמן יש. אבל
אין צורך בעניין הזה.
מה שאתה אומר זה שהתפנינו לעסוק בסוריה בגלל הסנקציות, לא בגלל ההסכם הגרוע.
לא, ההפך, ההפך. בגלל ההסכם, אני בעד תמיד שנכיר את האמת, כי זה, יש איזו חשיבות למרות שזה לא תמיד ברור. האמת היא שבתקופת ההסכם, בתקופת אובמה, ההסכם הוא גרוע כי הוא בעיני האיראנים נתן להם אופציה ולגיטימציה לפתח נשק גרעיני, אבל בתקופת ההסכם, כפי שהיא הוסמה וכפי שהאיראנים קיבלו אותה בדרך שלהם, זה אפשר לצהל לרכז משאבים אדירים, והתוצאות הן מרשימות, למשל, פגיעה קשה בתשתיות שלהם באיראן וחיזבאללה בסוריה, הפגיעה הקשה זה המון משאבים במנהרות בצפון ובדרום. המנהרות לו היו עובדות, לו היו נשק אסטרטגי גם בידי חיזבאללה וגם בידי חמאס, ישראל הייתה עלולה להינזק באופן קשה. מה זה נקרא באופן קשה? חוץ מהפגיעות בנפש זה עלול היה לגרום לפגיעה בדימוי ההרתעתי שלנו בצורה
כן, אבל עמוס, שנייה שאלה. זה נכון, בעניין המנהרות זה די אקטואלי, כי זה ממש בשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונה, בצפון, בעזה עוד קודם. היה איזה רושם שבכל אופן נסראללה קצת מרוסן, זאת אומרת, עם סוריה התקטשנו, ולעזתים הכנסנו כל פעם שהם קצת דרכו לנו על הבעונות. שם היה איזה סוג של שקט כזה, ובשנה האחרונה, בשבעה, שמונה חודשים האחרונים, זה מתוח עד להתפקע.
זה תמיד היה מתוח, כי זה בנוי על הרתעה הדדית. אבל הרתעה זה מצב תודעתי. נסראללה, תמיד הוא מופיע ואומר, תשמעו, read my lips, תקראו מה אני, תשמעו מה אני אומר, אני אעשה.
בסדר.
אם אתם תרקו אנשי חיזבאללה, אני אפעל.
אבל הוא עדיין בבונקר.
הוא ניסה, כן, אבל זה לא כל חשוב. הוא ניסה, הוא שומר על הרתעה, סך הכל הגבול בצפון הוא שקט. הבעיה שמדיגה שם באופן עמוק, זה בניין הכוח של 150 אלף רקטות, וההתמקדות שלו ושל האיראנים, ביכולת לבנות כושר טילאי. טילים, במקרה הזה, טיל זה נשק מדויק.
ברור, רקטה.
זאת הרקטה שהוא לא.
נכון.
תודה רבה לאלוף במילואים עמוס קילאג.
תודה רבה עמוס, אנחנו כנראה נחזור אליך, זה לא הולך להיגמר מחרתיים.
כל טוב.
תודה רבה.
כל טוב.
וערב טוב לשמרית מאיר, פרשנית לענייני ערבים.
שלום.
שלום.
ראינו הערה מעניינת שלך, שנראה שביידן משאיר את נתניהו לסבב של השיחות עם מנהיגי האזור, ולא מקפיץ אותנו לראש התור.
בקיצור, ירדנו ליגה, ירדנו ליגה אצל ביידן.
תשמע, יש, אפשר ללכת לרישומים של 2008, אובמה, ושל טראמפ ב-2016. אז גם אצל אובמה וגם אצל טראמפ אנחנו היינו ביום השיחות הראשון, כן? וכמו שאפשר לשים לב, ביידן טרם טלפן. בלינקן טלפן לגנץ ואשכנזי, מזכיר המדינה, אבל
אובמה, אובמה, אובמה נכנס 2008, ביבי לא היה ראש ממשלה למיטב זיכרוני.
לא, לא לביבי, הוא התקשר לאולמרט, והוא התקשר לשימון פרס.
ושימון פרס היה צריך לנסוע כשביבי נבחר,
כדי מה שנקרא... ואז הוא נסע לקהיר והכניס באים אימא שלה.
נכון, הוא נסע, מה שנקרא, לעשות חזנות בשביל נתניהו בניו יורק, או בוושינגטון.
בהחלט, אבל בכל מקרה, תראה, הגישה הכללית היא לאורך השנים, זה לא דבר חדש, זה שישראל היא בכל זאת בת ברית מיוחסת מאוד, בין ממשל זה לממשל אחר, דמוקרטי או רפובליקני בערך כאחד. עכשיו, מה שאומרים אנשים ממשל ביידן, זה אתם פשוט רגילים בארבע השנים האחרונות לאיזה טריפ, ואנחנו פשוט מחזירים את העניינים לנורמליים. ויכול להיות שזה נכון, אבל יש גם אופציה אחרת שאנחנו חוזרים למצב שהוא הנורמלי החדש, לא הנורמלי הישן, שהוא נורמלי, בוא נאמר, צונן יותר, שבו אנחנו יחד ברשימה עם סעודיה, עם מצרים, עם האמירויות, עם הירדנים, עם הפלסטינים, עם חבורה כזאת, אתה יודע, לא...
הנייטיב של המידל איסט.
עם הנייטיב, אבל זה לא רק
נייטיב.
בדיוק. אנחנו בלבנט, שזה, כן, שזה מקום להיות בו, כן, לא המקום אולי הכי זוהר, אבל אני אגיד לכם למה זה עוד יותר חשוב, מפני שהיחס של ממשל ביידן למפרציות, בעיקר לסעודים, הוא מאוד מאוד צונן, גם למצרים אגב, מאוד צונן. היחסים מוגדרים תחת בחינה, ראינו את עסקת הנשק שבניגוד ל-F-35 שהיא באיזה ריוויו, עסקת הנשק עם סעודיה מוקפץ ממש, יש כוח מיוחד שהוקם היום לדעתי או אתמול לטפל במלחמה בתימן תוך ביקורת קשה על הסעודים והאמירויות. זאת אומרת, כל האירוע הזה הוא מצרים מאוד לא התחילו, הם מאוד מעט התחילו, הביקורת היא מהותית, היא נמשכת, היא אידיאולוגית, היא כבר הרבה זמן. עכשיו, ברגע שאנחנו בתוך החבורה הזאת, גם בתוך השיח, מספיק שזה בתוך השיח, זה כבר אירוע די מפוקפק ולא נעים.
ועוד לא הזכרנו את חלקו של נתניהו בממשלו של טראמפ, הוא היה שם מה שנקרא פיבוט רציני מאוד ברפובליקאים בארבע שנים האחרונות.
וזה, תראה, זה כבר הפייבק טיים, ולכן זה בוודאי חלק מזה. כל הממשלים או המשטרים או המדינות שהיו מזהות מאוד עם טראמפ, עכשיו הם ככה מקבלות את היום שאחרי, את ההנגובר של היום שאחרי. מי ש שיחקו אותה, כן, זה למשל ירדן וקטר, שהיו ביחסים סבירים עם ממשל טראמפ, אבל לא היו בתוך הטראמפיאדה הכללית, אלא נשארו מרוחקות, ואולי אפילו קצת ביקורתיות, ועכשיו הן במצב יותר טוב.
אבל גם אליהם הוא עוד לא התקשר. גם אליהם ביידן עוד לא התקשר.
נכון, אבל הן לא מדינות חשובות, הן לא ישראל.
זאת אומרת, זה יהפוך את המשוואה.
לא,
זה יהפוך את... יהפוך את המשוואה, פעם ירדן נסע לאמריקה דרך ישראל, עכשיו אנחנו ניסע לאמריקה דרך ירדן, נכון?
זה דברים, תראה, הדברים, לדברים יש דינמיקה מעניינת. אני עוד פעם לא צריך להגזים בעניין הזה, לישראל עדיין יש כוח בגבעת הקפיטול, והיא עדיין בת ברית הכי חשובה באזור וכו' וכו'. אבל הסגנון והרוח המנשבת, ויש לה חשיבות. למה יש לה חשיבות? מפני ש... תהיה סמוך ובטוח שזה לא רק הכתבים הפוליטיים שככה עוברים על הרשומון ומחכים, סופרים את השניות עד שביידן יתקשר כדי לראות אם הוא מכניס לנתניהו או לא. זה סיפור שמהדהד בכל האזור. וכפי שהכוח של ישראל בארבע השנים האחרונות, מה שהביא להסכמי אברהם ולבריתות עם מדינות האזור, וגם להישגים מול איראן והמב"ם, דיברתי עם המב"ם גלעד קודם, היה קשור מאוד לרוח שנשבה מוושינגטון, שכל מדינה ערבית ידעה שהדרך לוושינגטון עוברת בירושלים, אין מה לעשות. וזה, והרוח שנושבת עכשיו היא צוננת. היא גם... הם אומרים כמובן שאנחנו רוצים להמשיך את הטרנד של הסכמי אברהם, וזאת דווקא מדיניות של טראמפ שאותה אנחנו כן רוצים לשמור, אבל ברור שאין, ואמר את זה אפילו השגריר של האמירויות בוושינגטון, ברור שאין שם התלהבות ואנרגיה, זה לגאסי של טראמפ, זה לא לגאסי של ביידן. וכל הדברים האלה הם דברים שהם יחסית שוליים מול השאלה הגדולה, מה חלון הזמן ומה התוכנית בכל מה שקשור לחזרה להסכמים איראן. זה הדבר היחיד החשוב בעיניי לפחות, וצריך לשים לב, אני יכולה לומר מה אני הייתי עושה אם הייתי...
אני מניח שלאיראן נקדיש זמן בפעם הבאה.
אוקיי, אבל זה בהחלט הדבר הכי חשוב, ויש להם לוח זמנים צפוף בין הבחירות בישראל במרץ לבין הבחירות באיראן ביוני, ואם הייתי הם, הייתי עושה קווץ' כדי להיכנס תוך לוח הזמנים הזה.
תודה שמרית, כמו תמיד נעים מאוד לדבר איתך, ותודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
פרסומות, ואחר כך ננסה להתעדכן במה שקורה במערכת הפוליטית, כי אנחנו מתכנסים לדדליין.
איזה שאלה, זה מה שנקרא, מה ניתיים, איזה דדליין,
ובסוף ננסה להבין גם לאן נעלמו אם ובנה בדרום. ערב טוב לספי עובדיה, כתב ופרשן פוליטי, חדשות 13.
ערב טוב ספי.
שלום חברים, ערב טוב.
מה קורה בקו האש? תן לנו את הכי חם מהתנור.
הכי חם זה עופר שלח הודיע סופית שהוא לא רץ.
לא רץ?
לא רץ, כן. אחרי שמרב מיכאלי סרבה לצאת לו כנראה ולו זה הדבר הכי קטן שיש, כן? היא לא הסכימה לשריין אותו, ובוודאי שלא להקשיב למיזוג מפלגות. כנראה שגם רון חולדאי בדרך לשם, כי שם עדיין מתקיים מגע בין מרב מיכאלי לבינו, אני לא תולה בזה הרבה סיכוי.
מה דעתך? עשתה טעות עם עופר שלא נתנה לו לבוא, אפילו לא בתנאיו אלא בתנאיה?
תראה, אני אגיד לך משהו כללי על מפלגת העבודה ועל מרב מיכאלי. קודם כל, היא צריך לתת לה את הקרדיט על ההישג הגדול.
ברור, אחרי שאמרנו את זה.
אחרי שאמרנו את זה. אני לא בטוח שעופר שלח ורון חולדאי הם המענה לבעיה שנוצרה שם. הבעיה שנוצרה שם זה דמיון כפייה מלמרץ. וזו בעיה, זו בעיה גושית שתיווצר לכל גוש המרכז שמאל, ואולי גם למפלגת העבודה. אני לא יודע למי יש גרים יותר חזק.
אז מה, עכשיו היא תנסה להתבדל ממרץ? זה יהיה הכיוון?
עכשיו היא יכולה לעשות את זה רק באמצעות מסרים, וזה יהיה קשה, בסופו של דבר יש לה את אותה גברת אבתיסאם, לדעתי באמצעות אנשים.
זה קניבליזם, זה קניבליזם, הם אוכלים אחד את השני.
אז אני לא בטוח ששלח וחולדאי היו אמורים לתת מענה לעניין הזה, אבל בכל זאת יושבת ראש חזקה, עם הרבה קרדיט, עם אפשרות לשריין, היא הייתה צריכה להביא עוד עומר ברלבי, אם אתה שואלים אותי. היא לא עשתה את זה, היא מאמרת, אני חושב, ובואו נראה מה יהיה בעוד שלושה שבועות חודש בהקשר הזה.
אז עופר שלח צבוע די שמאל, אבל חולדאי לא עד כדי כך. למה אותו היא לא אימצה אל חיקה?
אז קודם כל, עוד לא נספיד את האפשרות, זאת אומרת שהסיכויים שלה נמוכים. מתרחשת התדברות שם ממש בדקות האלה. שוב, לא חושב שיהיה לזה סיכוי גדול. ככלל, אם באמת שני הדברים האלה לא יצאו לפועל, אני חושב שזה שילוב של ביטחון עצמי ואיזושהי אמירה עקרונית שהיא נותנת עדיפות למי שיתמודד ונבחר.
אבל המסר שלא מתמודדים אם אין סיכוי די עבר במחנה הזה.
להוציא שניים כרגע.
מי?
זליחה, שיש לו סיכוי, אבל הוא מאוד מסתכן.
זליחה לא מבין מסרים כמו שאתה ואני מכירים אותו.
וגם גנץ, ושניהם מתמודדים, ושניהם בסכנת אחוז החסימה, ואתה יודע, לא אמרנו את זה לגבי מרץ ומפלגת העבודה, אבל גם אחת מהן לפחות יכולה להיקלע לסיטואציה.
ואתה אומר שאם חולדאי, גם אם חולדאי לא יצא כלום מהשיחות עם מיכאלי,
הוא עצמו לא ירוץ,
אבל הרשימה תמשיך.
יכול להיות שכן.
בראשות מי? הוא איננו, ניסן קור איננו, מי עומד בראשה?
זו שאלה טובה, אני לא מבין מה התוכלת.
אתה בכלל יודע מי מספר שלו שם? ספי, הבנת? הפרשן הפוליטי הבכיר של הטלוויזיה הבכירה,
לא יגיש עוד רשימות, איך הם ידעו?
הוא לא יודע להגיד לך מי בכלל,
אבל גם חולדאי לא יודע.
אריה, נו בחייך, זה היה שווה את כל התוכנית. אני אומר לך, ספי, זה לפנתיאון.
טוב, ספי עובדיה, אנחנו
תודה רבה לך. אנחנו מוחקים את ההקלטה הזאת, ספי.
נכון, נכון, באמת. עכשיו דרומה, שמענו סיפור
קשה
שכוחות גדולים של משטרה מחפשים בדרום עם גלית צרפתי ובנה בן החמש שנעלמו ממושב מיכאל, כוכב מיכאל, לפני חודש כמעט, שלושה שבועות.
איך?
ערב טוב לאלמוג בוקר, כתב חדשות 13 בדרום.
ערב טוב.
מה קורה שם?
ספר מה קורה שם.
טוב, קודם כל צריך להגיד בגדול שמדובר בסכסוך גירושים מאוד מאוד קשה בין בני זוג, ולפחות בשלב הזה להרגיע ולומר, המשטרה לא חוששת לחייו של הילד בן החמש. נראה לי שזה הדבר הכי חשוב, כי כל הכותרות שיצאו בשעות האחרונות זה כאילו שיש חשש של המשטרה שהאימא תפגע בבן שלה בן החמש. אז לפחות על פי כל הערכות, גם משיחות שלי עם בני משפחתה, גם מהמשטרה וכו', הערכה היא שהיא נמצאת אותו באיזשהו מקום, שהמשפחה חלק ממנה יודעים איפה הם נמצאים, כנראה גם עוזרים להם לחיות במהלך השבועיים האחרונים, ומצבם טוב. זה בהיבט הזה. מה שקרה כאן זה שלפני כשבועיים, אחרי תהליך מאוד מאוד ארוך, שתלונות הדדיות בין בני הזוג, אני לא אפרט לעומק עד כמה התלונות הן קשות, אבל התלונות קשות בין בני הזוג, התנהל דיון בבית המשפט, שבסופו קבע שופטת בצורה חד משמעית, שהילד צריך לעבור לחזקתו של האב.
שזו החלטה די נדירה
בגיל כזה, לא, בגיל כזה זה החלטה די נדירה.
אז זהו, אני חושב שיש משפטן באולפן, לפחות אחד
מתיימר להיות,
כן, בטח יותר טוב ממני, אבל מה שאני כן יכול להגיד, שקראתי את ההחלטה של השופטת, היא מאוד חד משמעית.
אסור לדבר על זה, כי זה צינת הפרט.
נכון, אני לא נכנס לפרטים. אני לא נכנס לפרטים, אבל ההחלטה היא חד משמעית, והיא אומרת שבסעיפה של הדברים, הילד יועבר מחזקת האם לחזקת האב. עד כמה שאני מצליח להבין, בשלב הזה האם שחוששת להעביר את בנה לחזקת האב, מחליטה להיעלם יחד איתו. במהלך השבועיים האחרונים נעשו מאמצים מאוד גדולים מצד משטרת מרחב לכיש במחוז הדרומי לנסות לאתר אותו יחד או לקבל את הסיוע של בני המשפחה.
אבל יש אינדיקציות שהעובדה שהוא איתה יכולה לסכן אותו?
לא. לא, אבל אתה יודע, צריך לומר,
לא, זה עניין של לכבד צו שיפוטי, זה בסדר, זה עניין אחד.
נכון, אבל רוני, אתה מסכים איתי שבסוף לכולנו יכול להיות מצבי קיצון.
כן, אני מסכים איתך, אבל אני מתפלא, מה, כל כך הרבה כוחות בזה, ואתם יודעים,
זה די מדהים.
אי אפשר להגיע, בכל אופן, אנחנו לא בארצות הברית עם 400 מיליון איש ומרחבים אינסופיים, כולם מטר על מטר, כפר גלובלי, תרשתו את המפה, תבואו, תבצעו חיפושים, תגמרו את הסיפור, זה לא יכול להתמשך כל כך.
יותר מזה, אתה כל כך צודק, ויותר מזה אני אגיד לכם, שבני המשפחה, לפחות חלקם, כנראה יודעים איפה היא.
אז אמרת את זה.
כולנו מכירים שיטות חקירה להוביל אותם, לגרום להם להגיד
איפה הם. בוודאי.
כי בסוף, אם לצורך העניין חלילה, 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 יקרה משהו לילד, אז תגידו למה לא עשינו קודם.
זה בדיוק.
אז אני חושב, אני חושב שלחלוטין צריך פה להפעיל הרבה הרבה יותר כוח.
בוודאי, במיוחד שהם לא אוכפים עכשיו את הסגר, אז הם יכולים לעבוד בהצלת חיים, או בביצוע אכיפה של צווי בית משפט.
אני לא...
תתעלם, תתעלם.
אני לא נכנס להקיטה שלך, כי אני מתעלם מזה, כי שעבודה המשטרה, פחות השוטרים עושים עבודה מסביב לשעון, אבל בהיבט הזה אני חושב שצריך לעשות הרבה יותר כדי לנסות לאתר את האימא ואת הילד כמה שיותר מהר, כדי שלא יוותר מצב שאנחנו נצטער על זה לאחר מכן. אני לכם שדיברתי עם האבא לפני כמה דקות, הוא אומר שהוא חושש כן לחייו, שהיא כן תפגע בו, אבל אתם יודעים, זה עניין של כבר כל אחד תופס את הצד שלו.
אלמוג בוקר, כתב חדשות 13 בדרום, תודה רבה לך.
אנחנו פה עוד 20 שניות שיעדכן אם יבואו עדכונים.
העורך והמפיק שלנו אסף נבו, אחראית על השידור מעיין לויטין, העורכת הדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, אחרינו ספורט עם קופמן ומליניאק,
שבת שלום, תתחסנו, תתחסנו ותיסגרו, תתחסנו ותיסגרו.
תהיו בריאים וחזקים.
ביי ביי.